אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם אולגה רז ואבי שמאי. לחיות בגיל השלישי.
שלום לכם, אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, כמו בכל יום רביעי. נמצאת איתי כאן באולפן אורחת, אבל הפעם יש שינוי קטן. האורחת היא אותה אורחת, השם השתנה. שלום לפרופסור אולגה רז. דיאטנית קלינית, מרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. אולגה, ברכות חמות מכל הלב.
תודה.
באמת הגיע הזמן ואנחנו שמחים ומאושרים. אז אם אתם רוצים שפרופסור תענה לכם לשאלות, אז תשלחו לנו מסרונים ל-055-966-3992. אני חוזר, מסרונים, מסררו ל-055-966-3992. איתנו באולפן די-ג'י אלון מקלר על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. אני אבי שם, עוד רגע מתחילים. אז אולגה, מה נשמע?
הכל בסדר, תשמעי, אני לא השתניתי, זה רק הטייטל שלי השתנה.
אני יכול להעיד, זה רק הטייטל השתנה, אבל אני מאוד שמח על זה.
כן, זה מאוד משמח.
אני מקווה שגם המאזינים שלנו ישמחו כמוני. הנה, גילה כבר שלחה לך מזל טוב מכל הלב.
תודה מכל הלב.
גילה היא מאזינה קבועה שלנו, תכף נשנענה לה גם על השאלה. בואי נתחיל כמו כדרכנו במחקרים.
אני רוצה, אם זה בסדר, להתחיל מלענות על שתי שאלות שנשאלנו קודם.
זה תמיד בסדר.
ואנחנו, אני עוד לא עניתי, ואני אגיד לכם למה. השאלה בקשר ללקטוז והשפעתו למיקרוביום, התברר שזה לא שאלה פשוטה בכלל. לא סתם אני לא ידעתי מה לענות באותו רגע, כי
זה לא סתם גם שהמאזינים שלנו מתעניינים, הם מאזינים אינטליגנטיים, זה לא סתם.
אינטליגנטיים לגמרי, זו שאלה מאוד מעניינת, ודיברתי עם הקולגות שלי, אמרתי, חבר'ה, אתם יודעים את זה? אף אחד לא, בעצם לא כל כך ידע איך לענות על זה. אז חפרתי וחפרתי, ומצאתי קודם כל שרוב המחקרים היו על ילדים, יש פה מחקר מ 2012, ועוד כמה וכמה מחקרים על ילדים. אני אספר על מחקר אחד ונסביר מה זה אומר. נתנו ילדים קטנים שהיה להם אלרגיה לחלב. אני רוצה שנבין שאלרגיה לחלב זה לא אותו דבר כמו רגישות ללקטוז. אלרגיה היא לחלבון של החלב. לא קשורה לרגישות ללקטוז. יכול להיות שבן אדם לא רגיש ללקטוז, אבל יש לו אלרגיה לחלב, במיוחד בילדים קטנים. אז יש כאלה שעם כל האלרגיה לחלב הם יכולים עדיין לנוק, ויש כאלה שלא. אז נותנים להם פורמולה מיוחדת מפורקת, כדי שלא יהיה שם חלבון מלא של החלב, אוקיי? ככה זה. עם הגיל בדרך כלל זה קצת משתפר, אבל זה בעיה לא פשוטה, ואנשים האלה יכולים להיות מאוד מוגבלים, גם כשהם גדלים. אבל פה לקחו קבוצה של תינוקות כאלה, חילקו אותם לשתיים. אחד נתנו פורמולה הזאת המפורקת, ושנייה נתנו פורמולה עם לקטוז. וראו, עם תוספת לקטוז, וראו שהיה שיפור, באותה קבוצה שקיבלה לקטוז, היה שיפור בהרכב של המיקרוביום שלהם, החיידקים שלהם, אוקיי? והחוקרים אומרים שכנראה ללקטוז יש השפעה פרה-ביוטית, פרה-ביוטית. כאילו, יש לנו פרוביוטיקה שזה נכון. חיידקים, ופרוביוטיקה זה חומרים, בעיקר סיבים, חומרים שמשפרים את, ה, את, ה, את, ה, את מה שקיים במערכת העיכול, ויש גם סברה שהם מאפשרים לפרוביוטיקה להתיישב בתוך המערכת העיכול שלנו. וזהו. אז זה היו כמה כאלה. והיה אחד, הנה תסתכל כמה הוצאתי את כל המאמר ענק, ההשפעה של חלב מלא, השפעה של אספקת חלב מלא על מיקרוביום במעי, והמרקרים קרדיו-מטאבוליים, זאת אומרת, האם יש שינוי במטאבוליזם ובסיכון למחלות לב, עם או בלי לקטוז מלאבסורפשן. עכשיו, מה זה לקטוז? זה מסובך, אבל אני יודעת שאתם תבינו אותי טוב. יש אנשים שלא סופגים לקטוז, זה נקרא לקטז דיפישנסי, רגישות ללקטוז, ויש אנשים שכן. וזה תלוי באיזשהו אנזים שנמצא אצלנו במערכת העיכול, והוא מפרק, לקטוז זה דו סוכר, זה גלוקוז וגלקטוז, והוא יודע לפרק את זה, ויש כאלה שהוא לא יודע לפרק את זה, הוא יודע לפרק את זה חלקית. זה נקרא סבילות ללקטוז.
אוקיי.
אז לקחו, זה רק בסין נעשה המחקר הזה, רק בסין אני חושבת שאפשר היה לעשות את המחקר הזה, כי פה אני לא חושבת שהיו מאפשרים אותו. ב-2018, מחקר חדש, לקחו קבוצה של אנשים, בדקו סבילות ללקטוז, ואלה שהיו לא סבילים ללקטוז, אלה שהיה להם רגישות ללקטוז, היו בקבוצה אחת, ואלה שלא היה להם רגישות ללקטוז, היו בקבוצה אחת. ולמרות שהיה להם רגישות ללקטוז, לשתי הקבוצות הוסיפו 250 גרם חלב.
אוקיי.
אוקיי? והתוצאות היו מעניינות. קודם כל, לא היו איזה שם תסמונות מיוחדים לאלה שהיו לא סבילים ללקטוז ועדיין שתו את החלב. ובית, היה שיפור בבקטריות הטובות אצלהם במערכת העיכול, ואחד ממסקנות של המחקר, שגם באי סבילות ללקטוז, אם מוסיפים קצת לקטוז שאפשר לסבול אותו, כי יש הרבה אנשים שיכולים עדיין לאכול עיזים, מוצרים עיזים, כבשים וכו', אז חלק מהחיידקים האלה מתחילים להקל בצורה זאת או אחרת את הלקטוז. זאת אומרת, okay. בקיצור, מה שאני הבנתי, שיש ללקטוז השפעה פרביוטית כנראה, כנראה, ואני אומרת כנראה, כי אין, רוב המחקרים היו על סבילות ללקטוז, כי בופן, כי זאת בעיה, אבל כנראה שמי שאין לו בעיה לא צריך לפחד מלקטוז, גם במוצרי חלב וגם של פרות ושל כבשים וכו'.
Okay.
ומי שיש לו אי-סבילות ללקטוז.
יש הבדל בין לקטוז שבא ממקור של בקר לכבשים, לנעקות, לדוגמה.
יש הבדל בהרכב כולל של החלב, גם okay. בחלבונים שלו, ולמשל בעיזים, במוצרים בחלב עיזים יש פחות לקטוז.
הבנתי.
אז יש הרבה אנשים שאת החלב פרה הם לא סובלים, ועיזים הם כן סובלים. אז זה משהו שהוא לא מוגדר בצורה אחד ואחד, זה תמיד שתיים, זה יכול להיות שונה, ואי סבילות ללקטוז מתחילה בדרך כלל אצל הרבה מאוד אנשים בגילאים 40 פלוס,
okay.
ועד אז הכל בסדר, בגלל שרמה של אותו אנזים שמפרק את הלקטוז יורדת. אז זה היה מעניין אותי לקרוא את הדברים האלה, וזהו. זה בקשר ללקטוז.
יפה.
עכשיו בקשר לשמרים. אז אני משערת לי שבן אדם שאל על שמרים תזונתיים, כי תוסף תזונה, כי יש שמרים שמשתמשים בהם באפייה וביצירת בירה ומשקאות אחרים. אז אותו, מה שנקרא nutritional yeast, הם אכן מכילים חלבון, אכן, נכון. קודם כל זה פטריה. זה פטריה חד-תאית.
אוקיי.
ומה שחשוב, לנפץ פה את המיתוס שקיים, ואי אפשר כאילו אנשים מאמינים בו, שזה לא גורם לשום בעיה של קנדידה. זה לא שייך לקנדידה. אוקיי? הרי יש הרבה אנשים, במיוחד אנשים שהם נטורופטים, שאני מאוד מעריכה אותם בחלק מהדברים, אבל פה אני ממש לא מסכימה איתם, שכל דבר שקורה, הם אומרים, יש לך קנדידה. ונכון, יש לנו, לכולנו יש קנדידה.
כנראה. אבל אצל יש אצל
חלק
מהאנשים שזה בכלל לא מופיע, לא מגלו.
לא, לכולם יש את זה. זה חלק ממיקרוביום שלנו.
אבל את התופעות הרעות אין לכולם.
כן, כמו כל דבר אחר. כמו כמו חיידק במעי, הליקובקטר, סליחה, בקיבה, בליקובקטר פילוריס. יש לי הרבה מאוד אנשים, אבל התופעות יש רק לחלק, אוקיי? אז אותו דבר עם קנדידה. קנדידה בדרך כלל מתיישבת אנשים עם תגובה חיסונית ירודה. אנחנו עכשיו מדברים על תגובה חיסונית כל הזמן בגלל קורונה.
נכון.
וחולי סרטן, ולפעמים גם נשים עם בנרתיק וכו' וכו'. זאת אומרת, אבל זה לא קשור לשמרים שאנחנו אוכלים, ולחם שאנחנו אוכלים. אוקיי. אין קשר, ממש אין קשר.
אני אוקיי? יכול להגיד לך שאני מכיר את זה, בגלל שאני הייתי חולה כמה שבועות בדלקת גרון לפני מספר שנים. והופיע לי גם קנדידה בפה.
נכון, כי ירד הרד.
אז זה בדיוק העניין. נכון. זאת אומרת שזה תגובה, זה בגלל שהמערכת החיסונית ירודה, אז זה עלול להתבטא בסימפטומים הלא נעימים.
גם את זה וגם דברים אחרים תופסים אותנו. נגיד, יש למישהו איזה שפעת או משהו, וזה עובר לדלקת ריאות. למה? כי זה יוריד לו את התגובה החיסונית.
נכון.
וכו' וכו'. עכשיו, זה קודם כל. דבר שני, בניוטרישנל, השמרים התזונתיים, השמרים שאוכלים אותם כתוסף, אכן יש חלבון, חלבון מלא, מדברים פה על רבע כוס של שבבים האלה, אוקיי? יש שם בערך 8-9 גרם חלבון, זה חלבון מלא, זאת אומרת, יש שם את 8 חומצות אמינו, אבל...
כן.
לא הייתי משתמשת בזה כמקור לחלבון, ואני אסביר למה.
למה?
כמה, זה לא אוכל, בסדר?
אוקיי.
זה תוסף. כמה אנחנו נאכל מהשמרים? אנחנו לא נאכל שמרים במקום אוף, או במקום יוגורט, או במקום אפונה, או במקום סויה. אנחנו ניקח שמרים כתוסף. אז גם שיש שם חלבון, הכמות שלו לא ממלאה את הצורך שלנו בחלבון. עכשיו, אני חייבת להגיד את זה, אני היום ככה תפסתי במה, אני חייבת להגיד את זה, וגם יש היום הרי המון ובינארים, הרי אין כנסים, אז כל יום יש 2-3 ובינארים, ואז אני צריכים לפעמים לבחור איזה. אז שמעתי ובינאר מאוד מעניין, שדיבר שם יאיר להב, שהוא תזונאי, דיאטן ומומחה לפיזיולוגיה וספורט, והוא חיזק עוד פעם את הדבר הזה, ש... זה שיש את כל החומצות אמינו, זה לא מספיק.
אוקיי.
כי חשוב איך הם נספגים במערכת העיכול.
אוקיי.
כי נספגים שונה. למשל, אם משווים, נגיד, כזעין של חלב לחלבונים של סויה, אז סויה גם לא נספג טוב כמו שנספג כזעין, אוקיי? עכשיו, אף אחד לא בדק את הספיגה של השמרים, כי זה דבר שנמצא בשוליים, לא ממש בודקים את זה, ולכן אפשר לקחת קצת תוסף, אבל לא לסמוך על זה כמקור לחלבון. יש שם הרבה מאוד ויטמינים מקבוצה B, ניאצין, ריבופלבין, תיאמין, ושזה חשוב, יש שם סיבים, וברבע כוס יש 60 קלוריות, שזה לא מעט. וזה כאילו הדברים העיקריים שרציתי להגיד. אכילת יתר של הדברים האלה יכולה לגרום לאיזה בעיה במערכת העיכול. אודם, פלאשינג, כנראה בגלל הניאצין שיש שם. בקיצור, הכל במידה, אם מישהו רוצה לקחת את זה כתוסף, זה בסדר, אבל לא לסמוך על זה כמקור לחלבון.
אוקיי, תראי, אנחנו נעשה כבר עכשיו הפסקה קצרה לשיר, ולמה?
למה?
כי אני מאוד מאוד מתרגש ממה שנשמע, ומיד אחר כך טלפון.
אוקיי. אבל עליי וגם עליו אותו ירח קל
שנינו אל יבך עכשיו ועד עלות השחר הגיין הטוב אליי כי בלילי
אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו. אני חייב הערה קטנה, השיר ששמעתם הוא מירי מסיקה, שרה את שירה של קורין על על קשר הירח, וזה מתוך פרויקט צו השעה. צו השעה הוא פרויקט מוזיקלי פילנטרופי של קרן נכט, של מריוס וקרן נכט, שקימו קרן. זה פרויקט ענק שהשיג 80 זמרים, וכ-700 מוזיקאים, ואתם תשמעו פה דוגמאות מהדברים הנפלאים שנעשו. עד כאן בעניין הזה, מתנה נפלאה לראש השנה.
ממש מתנה, כל הכבוד, אבל שאתה עושה את זה, זה ממש יפה.
אני? מי שעשה את זה, כל הכבוד לו.
לא, שאתה משמיע את זה, כי לא כולם שומעים את זה. אם לא היית משמיע, לא הייתי שומעת את זה, מן הסתם.
בשביל זה אני פה.
תודה רבה, ממש.
מה עכשיו, אולגה, יש מחקר?
יש מלא מחקרים. יש שאלות?
בואי נדבר קצת שאלות ונעשה מחקרים אחר כך.
אבל יש לנו שיחה.
שכחתי לגמרי שקרן איתנו.
לא קרן, רונית.
רונית, לא, כי קרן היה קורא...
כן, קרן זה קרן, כן.
בקרן של הנפט.
כן.
רונית דודוביץ', שלום לך.
היי, בוקר טוב.
מנהלת סטארט-אפ בתחום תחליפי בשר, יש לך תואר ראשון מדעי המזון, תואר שני במנהל עסקים. איזה תחליפה בשר?
בחורה מלומדת. שלום, רונית. כיף לי לראיין אותה.
גם לי.
פרופסור אולגה רז מליץ עלייך בחום, אז מי אני שאני אלך נגד?
היי.
בואי נראה, איזה תחליפי בשר אנחנו מדברים?
תחליפי בשר, אנחנו יודעים לטרנד, למגמה הולכת וגוברת, שלא, אתם יודעים, היא לא מתמקדת רק היום בעולם הצבעונות והצמחונות, אלא הרבה מאוד פלקסיטריאנס, אנשים שמתחליפים בשר, ורוצים להפחית צריכה של מוצרים מהחי במזונות שלהם, בתפריט שלהם, ובעצם אני חלק מתאגיד גדול, מחברה ישראלית גדולה, אנחנו הקמנו סטארט-אפ שבעצם מפתח תחליפי בשר, שמתנהגים כמו בשר, מדממים כמו בשר, טעימים כמו בשר.
אני גם מקווה שבאמת יהיו טעימים, כי כל הבינתיים הכל לא ממש טעים.
אני עדיין לא טעמתי את התחליף האחרון שהלהיב את זה שנקרא ביונד מיט.
ביונד מיט.
אבל אני אומר לך שאני מקווה שיום אחד יהיה תחליף בשר שיספק את הטעם, את אותו טעם, ואז אני אשמח מאוד להפסיק להרוג בעלי חיים.
נכון, זו באמת המטרה, כי בסוף כשמדברים על מזון, הוא צריך להיות טעים. עם כל האידיאולוגיה, עם כל הרצון, אם אנחנו אוכלים משהו והוא לא טעים לנו, אז לא תהיה צריכה חוזרת, לא נקנה אותו שוב. ובאמת באתי פה לדבר עם עוד על הצד הסנסורי, על הנושא של חוויית...
זהו, זה מה שרציתי שתספר לנו, תספרי לנו איך אנחנו בעצם מרגישים את הטעם, את הטעם של האוכל, כי זה לא כך פשוט.
כן. אז אנחנו, הייתה לי ולאולגה שיחה ככה בינינו, ודיברנו באמת על ההשפעה של החושים בהערכת מזון, בטעימת מזון, ובעצם לאכול, לטעום מזון, אנחנו אומרים טעם, חוש הטעם, אבל בעצם החוויה היא סנסורית, היא חושית.
היא חושית.
כל החושים שלנו משתתפים בחוויה הזאת. זה מתחיל בחוש הראייה. אנחנו קודם כל, נכון אומרים, אנחנו אוכלים עם העיניים, אז זה ממש נכון. צבע אדום של מיץ פטל ייתן לי חוויה סנסורית מתוקה יותר, כי המוח שלי מושפע מהצבע של המזון.
אוקיי.
למשל, חוש השמיעה אפילו. שומעים שתגיד
קראנץ', אנחנו רוצים את הקראנץ', אנחנו תמיד מחפשים את זה.
נכון, בחטיפים למשל. חוש הריח, יש לו השפעה אדירה, אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, אבל באמת יש את הטעם, יש את פקעיות הטעם על הלשון, יש את חוש הריח, הריח, וגם התחושה, חוש המישוש שאנחנו קוראים לו, בעצם המרקמים של המזון, מהשלב שאנחנו נוגעים בו עם הידיים, ומכניסים אותו לפה, זה כל מה שמתחולל לנו בחלל הפה, שזה בעצם חוויה של חוש המישוש, המרקמים של המזון, התחושה אם הוא פריך, אם הוא קרמי.
זאת אומרת שלא רק חוש הריח והטעם, כמו שפעם חשבנו,
אלא... רק חוש הטעם.
גם לא רק חוש הטעם, אלא... החוויה היא כוללת, היא ראייה, כן. היא תחושה, היא הריח, וזה ידוע.
היא גם כמובן סובייקטיבית, אנחנו אומרים על טעם וריח אין מה להתווכח, כי באמת החוויה שלי ושלך יכולה להיות שונה לאותו מוצר. יש לנו העדפות, יש מה שנקרא במזון הדוניות, הדוניות זה מידת ההנאה, זה פרמטר שאני בודקת כמה אני נהנית מהמוצר.
אנשים, כן? נורא, אנשים נורא מתנגדים להדוניזם, אבל אני אבל אני חושב לא זהו אני חושב שזאת התנגדות לטבע האדם. אמנם לא צריך להיות יותר מדי תאבטנים, אבל צריך גם לדעת ליהנות מהחיים, כי אחרי הכל אנחנו לא יודעים מה אחר כך.
נכון, אבל ויש גם אפילו מרכז במוח שהוא איכשהו קשור להדוניזם הזה, אוקיי? אז זה לא סתם שאנחנו כאלה, יש לנו גם בסיס פיזיולוגי לזה, נכון?
כן, עכשיו, בסוף, נכון.
אז מה אנחנו, הרגע, אבל מה הדבר הזה שאתם עושים? ממה זה מורכב?
אנחנו, זה מבוסס על חלבוני אפונה וסויה.
אוקיי.
ובעצם בטכנולוגיות מתקדמות, אנחנו בעצם משווים להם מרקם, טקסטורה של בשר, רסיסיות של בשר. אנחנו, האתגר הוא להשתמש באמת בחומרים טבעיים, להשתמש בחומרים שיתנו לנו צבע שהוא טבעי כמו בשר מדמם.
מדמם.
בהכנה. אולי אני גם, באמת, אם אפשר להגיד, השוק הלך, הזכרת את המותג ביונד, ויש עוד מותגים נוספים בעולם הזה. אם בעבר הכרנו בקטגוריה של ה-plant-based, meat alternative, מוצרים שעברו כבר טיפול טרמי, מה שנקרא, הם כבר מוכנים לאכילה, הם ready to eat. היום בעצם הקטגוריה עברה למוצרים שהם ready to cook. ready to cook זה מוצרים שהם, כן. למה אני אומרת מדמם? כי בעצם אתה מקבל כאילו כמו המבורגר מבשר טרי, ואתה בעצם צולל אותו במחבת. ואז אם אנחנו מדברים על חוויה חושית, אז בעצם כל החושים שלנו הם שותפים לחוויה הזאת.
האם אני טועה או שרוב המוצרים גם הם בשר, סוג של מדמים בשר תחון? עוד לא הצלחנו לדמות סטייק.
תלוי באיזה טכנולוגיה. יש טכנולוגיות כמו wet extrusion שיותר נותנות מרקמים של נתח שלם, כמו למשל צ'אנקים של אוף.
אוקיי.
אבל מה שאתה מדבר... כן, כן.
אני מדבר על סטייק פילה בלי להרוג פרה שלמה בשביל 2 קילו.
נכון, אז זה כבר טרנד אחר, מחקרי. אם אפשר לדבר על טרנדים במחקר, זה כל הנושא של בשר מתורבת. בשר מתורבת זה בעצם שאנחנו מגדלים תאים של הפרה, בלי להרוג את הפרה. בעצם לוקחים תא אחד, הוא בריא לצורך העניין, ומרבים אותו, וזה העתיד.
ואז יש סטייק.
ואז, בדיוק, ואז אנחנו באמת מדברים על בשר, שיהיה לו את כל התכונות התזונתיות של בשר.
אז יהיו, כמו שיש היום חממות לגידול עגבניות, יהיו מעבדות גדולות שיגדלו בשר.
נכון, נכון, יהיו סילוסים כאלה, יהיו בעצם אינקובטורים גדולים לתאים, בלי סבל של אף אחד, והלוואי שזה יקרה מוקדם ככל הניתן. אבל למה הזכרתי את הנושא של בשר מתורבת? כי דיברת על סטייק. עדיין יהיה קשה, התאים שאני מדברת עליהם הם תאים שמרחפים בנוזל, ככה הם גדלים. ואז זה יותר קל ליצור מוצרים שהם תכונים. קבב, המבורגר, בשר תכון. כשאנחנו מדברים על סטייק, אז אני עכשיו עוברת לטרנד אחר בעולמות האלה של המדפסות, שאתה שמעת בטח על הסיס בתלת מימד. אז שם אנחנו כבר מדברים על מרקמים מורכבים יותר, כמו סטייק.
זה אני בכלל לא מבינה, רונית. איך אפשר לצלם סטייק?
אפשר להדפיס אקדח. מדפיסים עברים היום.
איך? להמשיך.
מדפסים, מדפיסים לך את העצם שזה, מדפיסים את האיבר.
שיניים למשל, תותבות.
אני לא מבינה.
שיניים תותבות. היום זה במדפסת.
הבנתי, מוח שלי לא מבין את זה.
בסדר, זה כעת פרופסור, וכבר יש לך הרבה בפנים.
בדיוק.
אבל בעצם השיחה שלנו הייתה על חוש הריח. בעצם רצינו להבין את המשמעות שלו ואת החשיבות שלו מתוך כלל החושים בערכת מזון. ואני חושבת שיש, ואיך התגלגלה השיחה, דיברנו על הקורונה. הרבה מאוד אנשים בתקופה הזאת הם מדווחים שאחד מהסימפטומים זה אובדן חוש הריח. אנוזמיה, מה שנקרא בשפה מקצועית. ואז הרבה אתה שומע שאומרים, עבד לי חוש הטעם. לא נהניתי מהאוכל, לא הרגשתי את הטעם של המזון.
תראי, אני חבר שלי שחלה בקורונה וכבר החלים מאז, תודה לאל, הוא העלה לפייסבוק תמונה שלו מהמלונית, המנגל עם כל הבשר והאשן, והוא אומר, אני נשבע לכם שאני לא מריח כלום.
לא מריחים כלום, נכון.
אבל מה שאומרים שזה חוסר, שאין טעם, אבל למעשה זה אין ריח.
כי החוש, החושים, גם, את יודעת, יכולה להרגיש את זה גם כשמישהו מאוד מצונן וסתום לו אף, אין פתאום טעם לאוכל, וזה בגלל שלחוש הריח, כמו שקרן אורונית אומרת לנו.
נתן לך שם אחר.
אין, עכשיו את קרן, זהו, תחליפי. רונית, למעשה מה שאת אומרת, חוש הריח חשוב לא פחות מחוש הטעם. הם שניים שהולכים ביחד.
הם לא יותר. אפילו 80% מחוויית הטעם, מה שאנחנו קוראים לה, היא בעצם חוש הריח. אז אני רוצה קצת לדייק את זה. קודם כל, אולי במשפט לפני הכל, החושים אבולוציונית נועדו להגן עלינו. נועדו להגן על היצור החי. אנחנו, כשאנחנו מריחים, זה גם תמרור הזרה בשבילנו. אנחנו יכולים להריח אשן, כמו שהחבר עם המנגה לא הריח, אבל אשן בטבע זה יכול להיות שריפה וזה סכנה. לחוש הריח הוא מזהיר אותי. מזון מקולקל, אני מריחה שהריח מקולקל, זה להימנע מהרעלת מזון, וכולי. זאת אומרת, וגם אנחנו יודעים היום שחוש הריח הוא גם משהו שהוא מאוד מקושר לנו, אפילו למשיכה. ולתקשורת בין פרטים שונים.
גם משיכה מינית.
בוודאי.
כן, הייתי עדינה.
למה זה? משיכה מינית זה דבר.
התוכנית הזאת מדברת בפתיחות על הכל, זה חלק מהעקרונות שלנו.
אוקיי, מהמם. אז בעצם החושים מבחינה אבולוציונית, הם נועדו לשמר אותנו בחיים. גם חוש הטעם, יש לנו העדפה מולדת למתוק. מתוק הוא בעצם סמן לאנרגיה. אם המזון הוא מתוק, אז אני אקבל עכשיו בוסט של אנרגיה.
וחוץ מזה, אם זה מתוק, אז זה בטוח לא רעיל.
נכון, נכון. ובגלל זה גם סף החישה, למשל טעם מר, אני אחוש אותו במינונים מאוד זהירים בהשוואה לטעם המתוק. כי מר הוא סמן עזרה. יש פה משהו שיכול להיות רעל, משהו שיכול להיות מצוקן.
זה רק עכשיו שאנחנו אוכלים אוכל ואנחנו עושים אותו מר ואנחנו נהנים ממנו.
נכון, כי בתרבויות באוכל האסייתי, אני אכלתי אוכל שמבישלה אישה שבחורה שאני מאוד מחבב, היא מוצאה
וייטנאם.
לא מוייטנאם, מהאיש שנמחק כמעט לגמרי בצונאמי ב-2004, לא עולה לי כרגע בראש. מה?
מתאילנד שם?
לא, באזור, באחד המקומות, לא יודע. אבל היא בישלה אוכל, והוא היה ממש מר, ואמרתי לה, אני רואה שזה ממש מר, איך אפשר לאכול דבר כזה? אז היא אומרת, אצלנו, אם אין לאוכל את כל הטעמים, כולל מר, אז הטבחית היא לא טבחית טובה.
מדהים. ולכן זה מאוד בתרבותי, זה תלוי תרבות.
וגם תלוי ג'נדר, אתם יודעים?
נכון.
באמת?
כן, יותר גברים ישתו בירה, ויהנו ממנה מנשים, ויותר גברים ישתו קפה שחור, ואם תיתנו לילד לטעום משהו מר, הוא יעבה את הפנים שלו, אבל עם השנים אנחנו כאילו מפתחים סבילות לטעם המר, ואפילו הנאה ממנו.
לומדים לחבב אותו במידה מסוימת כחלק מהטעמים.
כן, הוא יכול להיות מר מדי, כן. אשכולית למשל, זה לא פרי שילד יאהב, סביר להניח.
נכון,
נכון,
מהר,
נכון. כן. כי זה צריך, אז זאת אומרת, זה עניין של בגרות, גם של גיל, גם מגדר. נכון, אנחנו הרבה יותר מסובכים ממה שזה מה שנראה לנו.
עכשיו, איך אנחנו מקשרים את זה לעולם של הריח? על הלשון שלנו יש לנו 5 רצפטורים לחמישה טעמי יסוד. מתוק, מלוח, מר חמוץ, והטעם האומאמי, הטעם החמישי, שהוא בעצם הטעם של החומצה הגלוטמית, שהיא חומצה אמינית. אם אנחנו מדברים על ה... כן, אם אנחנו, זה גם נמצא בחלבים, אם אנחנו מדברים למה אבולוציונית אנחנו אוהבים את הטעמים האלה, אז זה בגלל שזה אומאמי, זה סמן לחלבון. אם המתוק הוא סמן לסוכר, וחלבון אנחנו רוצים.
אז זאת אומרת שבמוצרים שאנחנו עכשיו יהיו, שיהיו ללא בשר, ללא בשר, מה שאני קורא, זאת אומרת שיש שם את האומאמי, ובטח הוא יבוא ממוסד הגלוטמט. נכון?
אתה פיצחת את הנוסחה.
פיצחת את הנוסחה עכשיו.
זהו, אני יכול להתפטר מהעבודה.
לעשות סטארט-אפ על הנוסחה.
אבל כן, בהחלט.
וכמו שאנחנו חוזרים ואומרים פה בתוכנית הזאת, מונסון הגולטמט הוא לא, אין שום הוכחה שהוא מזיק, הוא לא אויב של אף אחד. אנחנו אוכלים אותו הרבה מאוד פעמים בלי שנדע. אנשים חושבים שהוא חומר כימי ולא חומר טבעי, וזאת טעות. ולכן... נא להסיר את האשמה, לזכות מכל אשמה את המונסון גלוטמט.
יפה, נכון.
לא סתם אנחנו יושבים פה.
אנחנו יושבים פה כבר שנים, שבוע אחרי שבוע, זה לא ככה.
כן, אני רואה כן, מהמם. אז בכל אופן, אם נחזור עכשיו שוב לריח, אז אם דיברנו על חמישה טעמי יסוד על הלשון של פקיות טעם שבעצם מעבירות סיגנל למוח ואנחנו מרגישים את הטעם, ואגב, חריף זה לא טעם. חריף זה תגובה של כאב, זה צריבה.
נכון, זה חומר שיש שם שהוא צורב אותה, צורב לנו את הלשון.
אז נכון, אז חוש הריח הוא הרבה 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 יותר מורכב. בעצם יש לנו אלפי ריחות שונים, יש לנו אפילו 6 מיליון רצפטורים.
וואו.
כן, זה ממש, המחקרים כל הזמן מגלים יותר ויותר, ואם דיברו פעם על 10,000 ריחות שאנחנו יכולים לזהות, היום כבר יודעים שזה גם זה הרבה יותר. ובעצם הרצפטורים האלה יושבים לנו בחלל האף, והסיגנל עובר למוח. עכשיו, לאיפה במוח הוא עובר? זה בעצם חוש מאוד קדום. הוא מתחבר לי לאזורים של הזיכרון ושל הרגש, לאמיגדלה ולהיפוקמפוס, כן. ובעצם, תחשבו שאנחנו קצת כמו חיות. האמת, אנחנו כמו חיות.
למה קצת? אנחנו חיות. אנחנו סוג
של חיות.
באנו מאותו מקום. אז כן. אז גם אנחנו, זה מקושר אצלנו, שמעתם על תסמונת פרוסט?
לא.
אוקיי, אז פרוסט היה סופר.
נכון.
הוא בעצם, כן, מרסל פרוסט, והוא בעצם באחד הספרים שלו, הוא מתאר שם תופעה, שכשאתה חש ריח מסוים, פתאום זה מחזיר אותך לזיכרון ילדות.
לגמרי.
אוקיי?
לגמרי.
וקוראים לזה על שם זה זיכרון פרוסט. למה תופעת פרוסט? כי זה מקושר, הריח הוא הרבה פעם עובד לנו בתת המודע, במינונים קטנים אנחנו מריחים אותו, ואז אנחנו נזכרים בחוויות ילדות שהיו לנו.
נכון.
באהוב, אפשר להריח בוסם ולהיזכר במישהו אהוב. זאת אומרת, חוש הריח הוא מקושר אצלנו למקומות גם אמוציונליים, רגשיים, וגם לזיכרונות. ובעצם הקשר בין שני החושים האלה הוא נוצר, תחשבו שכדאי להרגיש טעם, הוא צריך להיות מסיס במים, נכון? כי הרוק הוא בעצם הנסה הקרייר, אני לא אסת בפה ואז יש לי את ההיקשרות הכימית עם הרצפטור ואני מרגישה את הטעם. בחוש הריח בעצם אני צריכה חומר נדיף, הוא צריך להיות נדיף באוויר.
נכון.
אז כן, ואז הוא עובר לי אל חלל האף. עכשיו, תובנות מימי קורונה, כן? בין הפה לאף יש חלל, נכון? חלל פתוח.
נכון.
המעבר הוא פתוח. שולחים לרופא אפוזן גרון, יש, אפשר להעביר צינור בין האף לאף.
נכון.
ולכן, כשמישהו מצונן נגיד, ובצינון, יש לו גודש באף, ולכן חוש הריח שלו נפגע, אז גם חוש הטעם שלו נפגע. אבל בקורונה, למשל, זו פגיעה כבר עצבית. ואז מגיעים כבר לאפס חישה. עכשיו, מה זה אומר? למה אנשים אומרים, בכל זאת, אני לא הרגשתי טעם של האוכל? מתוק, מלוח, חמוץ, מר ואומאמי, אם תשים להם על הלשון, גם לחולי קורונה הם יזהו.
אוקיי.
יזהו את הטעמים האלה. אבל מה הם לא יזהו? הם לא יזהו גלידה בטעם וניל. עכשיו, מה זה גלידה בטעם וניל? העברית היא שפה שמאוד מבלבלת אותנו בחישת מזון.
היא למעשה בריח וניל, כי התמצית וניל נותנת ריח יותר.
נכון. זה פלייבור, זה בעצם הארומה. ואנחנו בעצם, אין פקעי טעם על הלשון לטעם וניל, יש ריח וניל.
אוקיי, אנחנו מזהים את הווניל, ואני מניח שגם דברים אחרים בעזרת חוש הריח ולא הטעם.
נכון, נכון. עכשיו, איך זה קשור למעבר של החלל בין האף לפה? כשאני שותה קפה מהביל, העדים עולים לי באף, ואני מריחה בעצם את הארומה של הקפה. הטעם של הקפה הוא יכול להיות מריר. אם הוספתי סוכר, הוא יהיה גם מתוק. אבל הארומה, החוויה העוצמתית של הקפה, היא תגיע לי מהאף.
הבן.
אבל כשאני אוכלת גלידה וניל, אין לה עדים נדיפים, נכון? מה בעצם קורה? התגובה הזאת קורית לי בעצם בפה, בגלל זה אני מרגישה את הטעם כביכול של וניל. כי אני אוכלת את הגלידה, היא מותכת בטמפרטורה של 37 מעלות על הלשון, ואז העדים של העולים, עכשיו מאיפה הם עולים? הם לא עולים מהאף, הם עולים מהחלל שדיברנו עליו.
אוקיי.
כן. ולכן בקורונה זה לא כמו צינון רגיל שיש איזשהו גודש של עריריות, ובדרך כלל העיבוד החושים הוא חלקי.
פה זה
הפגיעה העצבית.
רוני, תראי, יכולנו לדבר איתך עד סוף השעה, אבל יש לנו פה שאלות ממאזינים שאנחנו נורא רוצים לענות להן, ואנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך, רוני דודוביץ', מנהלת סטארט-אפ בתחום
טכנולוגיה.
תודה רוני, זה היה סופר מעניין, תודה.
נעמת לנו מאוד.
תודה ושנה מעולה.
שנה טובה.
היו שמיים בראשית היה ים כחול בראשית היו לי יום ולילה לילה שעות הרבה כחול בראשית הייתה הארץ שברח כשיילה שיילה בראשית גן בעדן גן בלי שער משמיים גשם טוב ניתן בראשית הפשיל הפרי עד ערב ערב תותים וגרגירים היה לי לילה היה לי לילה הרוחות זמרו שיר ערס
איזה יופי, זהבה בן ודקלה שרות את השיר של גבי שושן שיצא בשנת 1973. פשוט פרויקט נפלא, צו השעה, מתנה נפלאה לחג, תזכרו את זה. אולגה, אנחנו עכשיו, תראי, יש לנו נורא מעט זמן, יחסית. יש לנו די הרבה שאלות, אז בואי נשתדל לענות להן. אנחנו
נתחיל. אבל היה שווה, שיחה הייתה מעניינת.
ברור. האם פצפוצי אורז מלא זהים בערכים התזונתיים שלהם לאורז מבושל?
לא.
האם יש להיזהר מכמות הפחממות בהם כשמכינים מהם חטיפים עם טחינה?
אוקיי. ככה, ברגע שדיברנו על זה פעם, ברגע שאנחנו לוקחים דגן, אורז, לא דגן בדיוק, אבל לא משנה, ומפוצצים אותו, הוא מאבד מחלק מהתכונות שלו, והמדד גליקמי שלו עולה. אוקיי? רק מוצר שלם, יש לו את התכונות הראשוניות, כל דבר שהוא מפוצץ אותו, גורם לו לאבד את חלק מהתכונות האלה. כמות קלוריות נשארת אותו דבר, חוץ מזה מוסיפים לזה סוכר, אז זה בכלל סיפור אחר. זה מוצר אחר.
מוצר אחר, גילה, שימי לב ותודה על השאלה. מקובל לחשוב שאכילת שום מועילה, יש כאלה שמכנים אותה האנטיביוטיקה של הטבע. האם יש לזה בסיס? ואם כן, האם יש שום מועיל גם כשצורכים אותו בצורות שונות? מבושל, כאבקת שום, שום משומר. יש גם כאלה שאוכלים שום חי שאושרה כמה שבועות בדבש. אוי. את זה אופר, המאזין הקבוע והנאמן שלנו שולח לנו.
תראה אופר, על שום יש הרבה מחקר והרבה דיבורים, אבל, וכן יודעים שיש בשום חומרים שהם כותלי חיידקים אולי או משהו כזה, אבל האם אני אוכל שום, חוץ מריח כמובן, ישתנה במשהו, אני לא יכולה להגיד לך. אני לא יכולה להגיד לך. אני יודעת שיש אנשים שמאוד רגישים לשום, מוכלים חצי שן שום, והקיבה שלהם כואבת וזה. זה חומר מאוד פעיל, יש שם הרבה פיתוכימיקלים.
יכול להיות שצריך גם כמות קטנה ולא להגזים ולאכול ראש שום שלם?
זה בטוח שלא. זה בטוח שלא, כי זה כל דבר שזה, במיוחד דבר כל כך חריף, מרוכז. אז אני בטוחה שיש בשום דברים מאוד 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 חיוניים, אבל בדיוק להגיד לך מה, מי, למה ואיך זה עובד, ניסו לבדוק האם הוא מוריד לחץ דם, אז ניסו לבדוק. זה כנראה אוסף של חומרים יעילים, פעילים, אבל אנחנו לא בדיוק יודעים בדיוק להפנות לאן זה הולך, וגם יש אנשים שמאוד רגישים לשום.
אוקיי, אולגה, שלום. בשידור האחרון המלצת להפריד בין הפחממות לחלבונים כאינסולין מעייף. מדוע אינסולין מעייף ומה יקרה בארוחת פחממות בלבד שתלויה באינסולין?
טוב, אז לא המלצתי. אני לא ממליצה לזה. אני רק אומרת שאם ארוחה גדולה, ארוחה גדולה, כמו שאנחנו רגילים בדיאטה מערבית לאכול, הרבה בשר, הרבה תוספת, ארוחה גדולה, מעלה את רמות האינסולין, מכבידה על הכבד, ולכן כדאי לא לאכול ארוחות גדולות. אם את אוכלת קציצה ושלוש כפות אורז, לא קורה שום דבר, כי זה ארוחה קטנה. אם את אוכלת ביצה ושתי פרוסות לחם, לא קורה שום דבר, כי זה ארוחה קטנה. אבל כמו שאת מכירה, וחלק מכם גם יאכלו את זה עכשיו בראש השנה, ארוחות שיש שם הרבה מאוד מנות, אז זה ארוחה שמכבידה, גם על הכבד, ומעלה את רמת האינסולין. זה הכל. זה כל ההפרדה. זה לא הפרדה. אם אתם אוכלים כמויות קטנות, זה בסדר.
ולכן אתה ממליצה בדרך כלל לאכול כמויות קטנות, אחת לשלוש או ארבע שעות.
שלוש או ארבע שעות. ואם אתם אוכלים ארוחת צהריים, מה שנקרא, שאפשר אותה לאכול בכל שעת היום בעצם, והיא גדולה ומורכבת מהרבה מרכיבים, אז זה פשוט יכול להעלות את רמת האינסולין.
האם יש הבדלים בערכים התזונתיים בין אגוזים טבעיים?
דרך אגב, סליחה, ושום דבר לא מתעייף שם. אנחנו עייפים אחרי ארוחה גדולה, וזה אחד מהסימנים של עלייה באינסולין.
הבנתי. האם יש הבדל בערכים תזונתיים בין אגוזים טבעיים לאגוזים כלואים?
באופן עקרוני לא. יש קצת שינויים מאוד מאוד קלים. החומצות שומן נשארות פחות או יותר אותו דבר. זה לא הבדל שיכול לבוא ולהגיד, אני אוכלת רק טרי וחס וחלילה קלוי. לא, אפשר גם וגם, זה תלוי בטעם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד פעם מה שאמרתי כמה פעמים. תלוי גם איך אתם קונים את זה. אם אתם קונים הלא כלואים בחנות, שזה עומד בסקים, ומשאירים את זה כמובן ללילה, ויש שם כל מיני חיות ויצורים שמסתובבים, אז אני הייתי קולה את זה בבית, כדי
להרגיש שזה התנקה,
לנקות את זה, כי אנחנו לא יודעים מה יש,
פשים,
אני לא יודעת מה יש.
להרוג בחום של התנור את מה שעלול להיות על זה.
מה שעלול להיות על זה.
בסדר. שלום לך, אולגה, הייתי שמחה לדעת מה לעשות עם נשירת שיער. אני בת 65, לוקחת תרופות קבועות ללחץ דם והורמונים. נכון, יש לחץ בבית הספר, כנראה מורה או משהו, וקורונה, אבל עברתי תקופות לחץ רבות, אבל הפעם הנשירה רבה ביותר. תודה, אסתר, זאת שאלה של אסתר.
אוקיי, אסתר, לפני שאנחנו מטפלים בנשירת שיערות, צריכים להבין למה היא מופיעה. זה יכול להיות מכמה סיבות. סיבות מאוד שכיחות, זה ויטמין, חוסר בויטמין ב-12 וחוסר בברזל, אז את צריכה לעשות את הבדיקות האלה. זה יכול להיות בגלל שבעיה בבלוטת התריס, שצריכים גם לבדוק האם בלוטת התריס עובדת נכון. זה כאילו סיבות מאוד מאוד שכיחות ודי סבירות לטיפול. אפשר לטפל בהם. אני מצטערת להגיד את זה, אבל הגיל גם יכול לגרום, אם הגיל יש, יש, יש תופעה של נשירת שיער.
ספרי לי
אני,
על זה.
כן, לי מותר להגיד את זה, כי אני יותר מבוגרת ממך, אז זה בסדר.
אולגה, את מגלה המון סודות בתוכנית הזאת.
ממש סודות. אז מה שאני אומרת, קודם כל צריכים לבדוק את הדברים האלה, זה שאת מקבלת הורמונים זה מצוין, זה יכול דווקא לשמר את המצב, ודבר אחר שצריכים לעשות, ללכת לרופא עור שיבדוק את הקרקפת, כי לפעמים מתיישבים שם כל מיני יצורים ששונים, פטריה, כל מיני דברים כאלה, שאני לא מבינה בדברים האלה, אבל אני יודעת שזה קיים, שהוא יבדוק האם אין איזשהו משהו שגורם ל... נשירת שיער.
אוקיי.
לא, אני פשוט מבינה את ה...
אנחנו מבינים את המצוקה, ואנחנו גם די מבינים שקשה מאוד להילחם בתופעה הזאת.
יש היום תכשירים שיש בהם אוסף של אותם המרכיבים ש...
מי שימצא פתרון לנשירת שיער, בעיקר אצל גברים, יהיה מיליארדר. אני ציין צריכים לדבר עם רונית על זה, שתפתח עוד סטארט-אפ.
כן, לא, אצל גברים זה אחרת, אצל נשים, זה מה שצריך לעשות.
לנו, אנחנו שנשאר קרחים, זה בסדר.
אתם תישארו קרחים בגלל כל מיני סיבות אחרות, טסטוסטרון ותורשה וכל מיני דברים כאלה. אצל גברים זה אחרת. אצל נשים זה באמת תורם לתחושה מאוד לא נעימה של חוסר אונים.
אני מבין עוד שאלה, ברכות חמות ראשית, ברכות חמות על קבלת הפרופסורה.
תודה רבה.
יש לה שתי שאלות בנושא פירות. אחת, בת 75 ובריאה, כמה גרם פירות ביום את ממליצה לה לצרוך? שתיים, בגלל נזקי הפרוקטוז, אולגה ממליצה להקטין את כמות הפירות, אז מה הסבר לכך שבמדינות טרופיות רוב התזונה מבוססת על פירות, כ-20 פירות ליום.
נכון, כי אין להם אוכל אחר, אז הם אוכלים פירות. זה משהו אחר, זה סיפור אחר, זה גנטיקה אחר, זה תנאי חיים אחרים, זה הרבה מאוד עבודה פיזית. אי אפשר להשוות. אנחנו לא נשווה את זה עם מדינות טרופיות, ואני גם לא חושבת שמישהו מאיתנו ירצה לגור שם בשלב זה, אבל מה שאני אומרת...
פשוט אין להם אוכל אחר, אז זה מה שהם אוכלים, זה הכל.
וגם עושים הרבה פעילות פיזית.
כדי להשיג את הפירות והירקות האלה.
זה לא, ממש לא...
בואי ננסה, יש לנו ממש דקה.
אני רק רוצה לענות לה. אם את בריאה, משקל תקין, והכל בסדר, את יכולה לאכול כמה פירות שאת רוצה.
יאללה, תראי, זה רשות מהפרופסור. ברכות לפרופסור אולגה, שנה טובה לכל הצוות. אנחנו מקבלים את כל הברכות שלך באהבה, נעמי. השאלה שלה היא, איך ייתכן שחלב ללא לקטוז הוא מתקתק בכל זאת?
נכון, בגלל שבחלב הזה מפרקים מראש את הלקטוז גלוקוז וגלקטוז.
אז והגלוקוז היא טעימה. נשאר.
כן, גלוקוז נשאר, כי גלוקוז אין איתו בעיה.
הבנו.
זה דו סוכר שצריכים לפרק אותו, וגלוקוז הוא נותן טעם מתוק.
אני מבין, אולגה, נחשי מה קרה.
לא, אני רואה מסתכל על השעון, אני לא במינה.
זהו, נגמר לנו הזמן. תודה רבה לך, פרופסור אולגה רז, על כל מה שעשית איתנו פה היום. שתהיה לך שנה טובה. גם לכם המאזינים, שנה טובה, נקווה שעד ערב פסח אנחנו נחזור לדבר על שולחנות החג העמוסים, השנה נמנענו מזה, כי רובנו כנראה לא נעשה את זה.
גם עכשיו לא צריכים להמיס יותר מדי, גם אם אנחנו יושבים כמה אנשים.
אולגה ואני נהיה פה גם בשבוע הבא, תודה רבה לך שהייתם איתנו, מיד אחרינו, מיה סלע, שהכירה לי את הפרויקט הזה צו השעה, ובזכותה נהנתם ממוזיקה נהדרת, גם בשעה הזאת, ויובל אביבי. עם מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלנו, שתהיה לכם שנה טובה, אני אהיה שם.
שנה טובה.
יאללה, ביי.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.